בשבוע שעבר עסקנו ברבי אלעזר בן ערך ובלב הטוב, לב טוב, מעיין המתגבר. אמרנו שנותר לנו דבר אחד לעסוק בו, במה שלא כתוב על רבי אלעזר בן ערך, והוא מה שקורה אחר כך לרבי אלעזר בן ערך. הגמרא מספרת במסכת שבת שרבי אלעזר בן ערך איקלה להתם, הגיע למקום ששמו היה דיומסית, פרוגיטה, ובקיצור מקום של מעיינות, מים טובים, הרבה הנאות עולם. ובתוך המקום הזה, זה תשעת הימים, יש שם הרבה יינות ומרחצאות. המשיך בתריות ונגרר ליבו אחרי דיומסית, אחרי ההנאות הגדולות. זה פלא פלאות, תשמעו, זה רבי אלעזר בן ערך, שעליו אמר רבן יוחנן בן זכאי, רואה אני בכלל דבריו דבריכם. זה רב לזר בן ערך, שאם יהיו כל חכמי ישראל וכף מאזניים אחת, ורבי אליעזר אף אימהם, ורב לזר בן ערך וכף שנייה, מכריע את כולם. אם שכבת רעי, יעקר תלמודי, ביטוי נורא, מעקר תלמודו, אומר רש"י, ושכחו. מעקר תלמודו, יעקר זה לא שכח, מעקר תלמודו. זה פלא פלאות, תזכרו מה תוארו של רב לזר בן ערך, מעיין המתגבר. הוא מגיע למעיינות לא כל כך מתגברים, וליינות, ונעקר תלמודו. כי הדר עתה, כשחזר, קם למקרי בספרה, בא לקרוא בספר, והוא רוצה להתחיל לקרוא, עכשיו תשמעו, בא למקרי החודש הזה לכם. מה שהיא מסביר, אתם יודעים למה הוא רצה לקרוא החודש הזה לכם? כי הכל נעקר, הוא התחיל כמו התינוקות במצווה הראשונה. כשהוא בא לקרוא את הפסוק החודש הזה לכם, הוא רואה את המילים החודש הזה לכם, הוא לא יודע לקרוא. אמר החירש היה ליבם. את הקף הוא החליף בבית, את הרייש בדלת, הדלת ברייש החודש הפך לחירש, ואת הזה הוא הפך להיה. אתם יודעים בעומק מה הטעות? מאוד פשוטה. חודש זו מצווה ראשונה שנצטוו ישראל. החודש הזה לכם זו המצווה שנצטוו ישראל עוד בארץ מצרים. המצווה הראשונה שקיבלו ישראל חורין זה חירות על הזמן. אתם לא מונים לחמה, אתם מונים ללבנה. יודעים למה? כי הלבנה היא כמו מעיין המתגבר. הלבנה כל הזמן מתחדשת. היא כל הזמן מפקה. באמת, באמת, אתם יודעים למה היא כל הזמן מתחדשת? באמת? כי אין לה כלום משלה. היא פשוט יודעת כל הזמן להיבטל אל המקור. איך אמרנו פעם שהילדים, אם היו צריכים לחגוג את יום ההולדת ללבנה, אנחנו במוצאי ראש חודש, מן הסתם הם לא היו קובעים לעשות את היום הולדת ביום שלא רואים אותה. נכון? זה נורא מצחיק לעשות את היום הולדת של הלבנה כשאף אחד לא רואה אותה. איך עושים יום הולדת בלי החתן? או, מוזיק. איך אפשר לעשות יום הולדת כשהילד לא נמצא? היו עושים בטח את יום הולדת של הלבנה מתי? באמצע החודש. אבל אז הייתה רק בעיה אחת. שכל פעם בסוף המסיבה של יום הולדת, הלבנה הייתה מתחילה לרדת. נכון, זה לא נעים, מבושה ככה, מרוב מסיבה, היא כל פעם הייתה מתחילה לרדת. זה דבר פילי. חשבתם פעם במילים של ילדים? הלבנה זה דבר מאוד מעניין, צריך לעזור לה. כל פעם כשהיא מתמלאת, כנראה בעיה בביטחון עצמי, היא מתחילה לרדת. כאילו, אבל רק הלבנה יודעת שהיא בכלל לא מתחילה לרדת. ובראש חודש, זה היום הכי שמח, כי זה היום שבו אתה פשוט לא רואה אותה. היא פשוט הכי, 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 הכי מקבלת מהשמש, אז אתה לא רואה אותה. עכשיו השקע בפנים. עכשיו התקע בשקע. עכשיו היא לגמרי, 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 בתלה לשמש. הזכרתי לכם פעם. אני חושב שרק בזמן האחרון פתאום שמתי לב לזה, מאז זה ככה תופס אותי כמה פעמים. קופצים בקידוש לבנה. ואומרים, כשם שאני רוקד כנגדך ואיני יכול לנגוע בך, כך לא יוכלו כל אויביי לנגוע בי לרעה. זה לא הפשט, כשם שאני רוקד כנגדך ואת כל כך רחוקה ואני לא יכול לגעת בך. כך חללי, תיגע. היום יש תורות בלהגיע לירח, לא? כך תגיע. כשם שאני רוקד כנגדך ואיני יכול לנגוע בך, למה אני לא יכול לנגוע בך? כי את לא קיימת. לא מבינים מה אומרים שם. כי זה בלוף בעצם, אין אותך. ואם אני אקח חללית, אז את האור שאני רואה מפה אני אראה, מה פתאום? זה רק השתקפות. כך לא יוכלו כל אויביי לנגוע בי לרעה. אתם יודעים למה אויביי יכולים לנגוע בי לרעה? כי אני תופס נפח. כי שופוני אנס. יכבינדו. אז אני תופס מקום. אז הם יכולים לתפוס. אבל כשאני לא תופס מקום, אז כך לא יוכלו. החודש זו המצווה הראשונה שנצטוו ישראל במצרים. החודש זה ההתחדשות. החידוש הזה לכם ראש חידושים. החודש זה ההתחדשות הקבועה. אתם יודעים מה פירוש הזה? הזה? הזה, כשמופיעה המילה הזה? הזה תמיד מתאר, הנה, עכשיו, חדש. זה. מה אמרו בני ישראל כשיצאו ממצרים ועמדו על ים סוף? זה, אלי ואנווהו. כזה, ראה וקדש, נאמר על החודש הזה. זה, הנה, הנה עכשיו, זה. זה הרגע. החודש הזה, לכם. אתם מקדשים את החודש. אתם יודעים מה כתוב בחודש הזה לכם? שבא הקדוש ברוך הוא ואומר, תראו רבותיי, אני למשל באמת רוצה שעכשיו יהיה פסח. אבל זה לא תלוי בי, זה תלוי בכם. כלומר, אני לא יכול. אם אתם לא תקדשו את החודש, אני לא יכול לעשות פסח. אתם תופסים מהו לוח השנה העברי? לוח השנה העברי אומר שהקדוש ברוך הוא קבע שבתתוו ניסן יהיה פסח. אבל רק אנחנו קובעים מתי יהיה תתוו ניסן. אתם מבינים מה פירוש המילה מועד בעברית? מה זה מועד? מה זה מועד? מועד זה גם מקום, זה גם זמן. מועד זה לא זמן. לייעד זה עוד משהו. מועד זה גם זמן, מועד, וגם אוהל מועד. אז מה זה מועד? מועד זה מפגש בין שני צדדים. כשנועדים, יש מועד. כשמתוועדים, יש מועד. נכון? איך נפגשים שני צדדים? כי הם מתכננים להיפגש. אם שני אנשים נפגשו במקרה, זה לא נקרא התוועדות. זה לא נקרא משהו שהיה ייעוד. הם לא התוועדו. הם נפגשו באקראי. אתם יודעים מה זה מועד? מועד. אני פעם אמרתי שמועד זה מה שקוראים היום בעברית לקבוע דייט. כשעושים דייט, זה נקרא מועד. המבוגרים עוד זוכרים מה זה דייט? איך עושים דייט? דייט עושים בצורה פשוטה. שני צדדים פותחים יומנים. איך קובעים מועד? שני הצדדים פותחים יומן. החתן אומר, תתווה ניסן. הקלה אומרת, מתאים, תן לי לבדוק ביומן, מתי זה נוח. עוד שבוע נודיע, ריבונו של עולם, אם זה בשבוע הבא, אם זה ביום רביעי או ביום חמישי, עוד לא החלטנו, רגע. אנחנו מחכים לשני עדים שצריכים לבוא על חמור, ושלושה דיינים. שני העדים, שלושת הדיינים, והחמור והלוח, שאיתו שואלים אם הלבנה זה כבר כמו בננה או לא, זה יקבע לשמיים, מתי יחול הראש חודש. עוד לא סגרנו את זה עם החמור. החודש הזה לכם. אתם מבינים איך יוצאים מהמיצרים, איך יוצאים ממצרים? אני לא עבד של הזמן. Time is my עבד. לא אני עבד של השמש. אני יכול לקדש את הזמן. אני יכול לייעד אותו. אתם יודעים מה קרה לרב לזר בן ערך? הלב הטוב, המעיין המתגבר, כשהוא בא לקרוא בספר מחדש, במקום החודש, הוא קרא החירש. חירש זה אטום. יש הפוך מחודש יותר מחירש. אתם יודעים מה זה ההפך מהזה? היה. ובמקום לכם, הוא קרא החירש היה ליבם, הלב שכל הזמן מתחדש נאטם. איך זה קרה? מה קרה לו? מחריד, זה האיש של הלב טוב, של מעיין המתגבר, של הווי שקוד ללמוד תורה ודמה שתשיב לאפיקורס. ודע לפני מי אתה עמל ונאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך. הדיון מי גדול ממי, רבי אליעזר בן הורקנוס, שאיך קרא לו רבו? בור סוד שאינו מאבד טיפה, או רבי אלעזר בן ערך שקראו לו מעיין המתגבר, הוא הדיון מי גדול ממי, המעיין שמתגבר מעצמו וחוכמתו היא בלתי סופית, או הבור סוד שמקבל מרבותיו וכל מה שהוא מקבל הוא קולט. וההכרעה שם היא המעיין המתגבר, זה אין איזה סוף בכלל. אז מה קרה? ממשיכה הגמרא ואומרת, והיינו דתנן רבי נהוראי אומר, הווי גולה למקום תורה. היינו דתנן, הכוונה היא, לא צריך לפתוח, אבל זה מופיע בפרק ד' במסכת אבות. רבי נהוראי אומר, הווי גולה למקום תורה, פרק ד' משנה י' ואל תאמר שהיא תבוא אחריך, שחבריך יקיימוה בידיך, ואל בינתך אל תישען. תנה לא רבי נהוראי שמו, אלא רבי נחמיה שמו, ואמרי לה רבי אלעזר בן ערך שמו. ולמה נקרא שמו רבי נהוראי? שמנהיר עיני חכמים בהלכה. לפי חז"ל הסיפור הוא סיפור פשוט, וזה לרגע אחד ואז ניכנס לרבי טרפון. זה רק נקודה אחת שהיא פלאית כשחושבים עליה. אפשר לעסוק ברבי אלעזר בן ערך ימים על ימים. רבי אלעזר בן ערך מגיע למקום בשם דיומסית. הוא מגיע לשם כי הוא רוצה להיות לבד. כל עוד רבו בחיים, רבן יוחנן בן זכאי, הוא נמצא איתו. כשרבו מת, חוברים החברים, והוא מרגיש שאין לו עם מי לדבר. הם עוברים למקום הזה, ושם הוא ממשיך להתפתח בעולמות שלו. אבל לאט לאט תלמודו משתכח, כי אין חברים. הוא אומר לאשתו, אני רוצה לחזור אל החברים, ליבנה. היא אומרת לו את המשפט הבא. חמת שאחברים צריכים לה. חמת, בור של מים, שהאחברים צריכים לשתות ממנו. מי בא אצל מי? האחברים אצל החמת או החמת אצל האחברים? אתה החמת. הם האחברים. ולאט לאט הוא נשאר שם. עכשיו אני רוצה להזכיר לכם מה שכשחושבים עליו, אתם תראו איך הוא פותר את הכל. הרי תמיד השאלה הגדולה היא, אם רבי אלעזר בן ערך אומר לב טוב ובכלל דבריו דברי כולם, אז למה כל אחד אומר משהו אחר? תכניסו את כולכם ללב טוב. שימו לב, מה אמר רבי אליעזר, מה הדרך הטובה שהדבק באדם? נו, סיכמנו את כל המשניות. מה הדרך הטובה רבי אליעזר? עין טובה. אל מי? אל החבר. לכן מה המשנה הראשונה של רבי אליעזר? אתם יכולים להלעל תוך כדי, זה משנה יוד. מה המשנה שאומר רבי אליעזר? יהי כבוד חברך. חביב עליך כשלך, דבר ראשון. מה רבי יהושע אומר? מה הם הדברים שהוא אומר? מה המידה של רבי יהושע? חבר טוב. לא, עין רע זה הפוך של רבי אליעזר. מה אומר רבי יהושע? חבר טוב. מה הדברים שאומר רבי יהושע? שלושה דברים. עין הרע ויצר הרע ושנאת הבריות. מוציאים את האדם מן העולם. כל אחד עוסק ביחס אל החבר. מה אומר רבי יוסי הכהן? מה הדרך הטובה שהדבק באדם? שכן טוב. מה הדבר הראשון שהוא מדבר עליו? יהי ממון חברך, חביב עליך כשלך. מה בא רבי שמעון בן נתנאל שעסקנו בו לפני שבועיים? זה פלא פלאות, הרואה את הנולד. מה אומר רבי שמעון בן נתנאל הירכת? הרואה את הנולד. ומה הדרך הרעה שירחק ממנה? הלווה ואינו משלם. אחד הלווה מן האדם כלווה מן המקום. כולם עסוקים באדם כמישהו שחי בתוך מציאות חברתית. שנאת הבריות מוציאה את האדם מן העולם. ממון חברך, כבוד חברך, לווה מן האדם. רב לזר בן ערך עוסק בנקודה שבאמת מקיפה את הכל, הדרך הטובה שהדבק בה האדם, גם אם אין אף אחד אחר בעולם. איך אתה יכול להיות מעיין המתגבר? מעיין המתגבר גדול מבור סוד, כי המעיין לא צריך כלום, הוא מעיין המתגבר מעצמו. ואתם יודעים מה קורה לו בדיום סית? פתאום התגלה לו שאי אפשר לגלות ללא חברים. שהעולם שבו אתה נמצא, גם אם אתה גדול העולם, ואינך מפתח את הכלים הפשוטים, יש לך את הכלי הגדול ביותר, לב טוב, ואת הכוחות הגדולים ביותר, ואתה שקוד ללמוד תורה, ובדיומסית, במקום היינות והמרחצאות, בטח היו הרבה אפיקורסים שרב לזר בן ערך השיב להם. דמה שתשיב לאפיקורס. והוא כל יום התבונן, בא לפני מי אתה עמל ומי הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך. אבל את מי תחבק? למי תגיד בוקר טוב? החודש הזה, הסיע עצמו מן האחווה. זה בדיוק מה שקרה. רב לזר בן ערך, כשרב יוחנן בן זכאי נעלם, הנקודה שמחברת אותו עם החברים נעלמה, הוא נעלם. הוא מרגיש שהוא רוצה לחזור, ואשתו אומרת לו, החמת והאחברים. זה בית מדרשו של רבן יוחנן בן זכאי, אני רוצה להגיד לכם למה זה כל כך חשוב. רבן יוחנן בן זכאי, מה קורה לו? הוא עוזב את ירושלים ועובר ליבנה. יהיה הרבה כעס בהיסטוריה על ההחלטה הזאת. יהיו הרבה דיונים. רבי עקיבא יגיד, זה כן נכון, זה לא נכון. רבן יוחנן בן זכאי שעוזב את ירושלים ועובר ליבנה, הולך ליצור איזו מין אליטה כזאת כביכול. דיברנו על זה הרבה. המסר שלו זה, אם למדת התורה הרבה, אל תחזיק טובה לעצמך. כי לכך נוצרת. המודל של אם למד את התורה הרבה, היה רב לזר בן ערך. הווי שקוד ללמוד תורה. לא היה שום דבר שמולו, הוא לא ידע להתמודד. כל אפיקורס הוא ידע להשיב. הוא היה מעיין המתגבר. אם למדת תורה הרבה, אפשר להסביר גם במושג שאם למדת a lot of, הרבה תורה, ואפשר להסביר אם למדת תורה הרבה, עוד עומק, ועוד עומק, ועוד עומק, ועוד עומק, ועוד עומק, וכל רובד שלמדת פתאום יתגלה לך שעוד לא למדת בכלל. שזה צריך להיות מעיין המתגבר. אם היה מודל של אם למדת תורה הרבה, זה היה רב לזר בן ערך. ותראו מה קרה לו כשהוא החזיק טובה לעצמו. אתם תופסים את העוצמה פה? רב לזר בן ערך מקיף את כל הדברים של כולם, כי באמת לב טוב מקיף הכל. אבל רבי יוחנן בן זכאי בא ללמד שהתורה שלנו היא תורה של חברה. היא תורה של אדם שצריך לפתח בבוקר עין טובה. אמרנו פעם שבעינו של האדם יש אישון. האישון הזה זה מה שאני רואה בו אותך ואתה רואה בו אותי. אתה רואה אותך באישון שלי. לכן קוראים לו איש קטן. אישון. זה המראה היחידה שבה אתה רואה את עצמך בגודל האמיתי שלך. זה טוב להסתכל קצת בגודל טבעי. כלומר, אתם מבינים מה זה האישון? האישון שלי נועד כדי שיהיה מישהו שיוכל לראות את עצמו. הוא בכלל לא נועד בשבילי, הוא נועד בשבילך. רב לזר בן ערך הוא השלמות, הוא האדם הגדול ביותר, הוא כליל המידות, הוא לב טוב. לב טוב, אומר הרמב״ם בהקדמתו ובפירושו למשנה באבות, הוא כל המסכת. בכלל דבריו דבריכם, דיברנו על הלב, רחמנא ליבא בעי. אבל אין לך דבר עלי אדמות שלא צריך לעבור דרך המבחן של הנבחנים האחרים. ביקשו, אומרים חז"ל, חבריו רחמים עליו, וחזר לתלמודו. אתם מבינים את הסיום? כדי שרב לזר בן ערך יוכל לחזור, צריך חברים שיבקשו רחמים. ביקשו חבריו רחמים עליו, וחזר לתלמודו. רק אסיים את זה במשפט אחד מאוד מעניין. יש מצווה ללמוד תורה או אין? יש מצווה, נכון? מה מקור המצווה ללמוד תורה? שמעתם מה אמרתם? מקור המצווה ללמוד תורה הוא ושיננתם לבניך. פלא פלאות. אני בן 5, חלה עליי מצווה תלמוד תורה? סטטיסטית עוד אין לי ילדים. מקור החיוב שלי ללמוד תורה הוא ללמד. רק איך אפשר ללמוד? אז תלמד, מה שאתה צריך ללמד, תלמד. לא הבנתי, אני מחויב להניח תפילין? אני מחויב במצוות חינוך שהילד שלי גם יניח תפילין? אז למה לא כתוב, וקשרתם לאות על ידי בנך? ואז נלמד את זה עליך. רק בתלמוד תורה זה כך. כי מצוות תלמוד תורה היא לא ללמוד. מצוות תלמוד תורה היא שתהיה תורה, שתהיה תורה, שהחברה תהיה תורה, שהמציאות תהיה תורה. אני לא זוכר אם אמרתי פעם, אבל גיליתי דבר מפליא. במצווה הי"א ברמב"ם, מצוות עשה י"א בספר המצוות, זו המצווה ללמוד תורה. בספר המצוות מגדיר הרמב"ם את המצוות. הוא מגדיר את המצווה, יש מה שנקרא הגדרת המצווה, ומביא את המקור. מגדיר וממכר, נותן את המקור עצמו של המצווה. וכך כל מצווה מוגדרת ומובא המקור מיד. מצוות עשה א', מצוות עשה ב', לאהוב את השם, שנאמר ואהבת. מצוות עשה השנייה ליחדו, שנאמר השם אלוקינו השם אחד. מצוות עשה הי"א, עכשיו הרמב״ם בספר המצוות כתב ערבית, ובתרגום הוא לא נוקד. אז כתוב שם כך, וכך קראו את זה שנים רבות. מצוות עשה יוד א' היא שנצטווינו, תשמעו טוב, זה יפהפה, ללמוד תורה וללמדה, שנאמר ושיננתם לבניך. אבל גדול המתרגמים, גדול הגדולים הוא הרב קפח, אין מה לעשות. יש כלל, עם תימנים לא מתווכחים. במיוחד לא כשזה הרב קפח, זה לא כדאי. אתה יכול, אבל מה שישאר אחר כך תבוא. והוא בא ותרגם את התרגום הפשוט, הוא מראה שזה לא נכון בכלל. והוא אומר, ברמב"ם הנוסח היה אחר לגמרי. המצווה יוד א' היא שנצטווינו ללמד תורה וללומדה. שנאמר, ושיננתם לבניך. המצווה היא בכלל לא ללמוד, המצווה היא ללמד. אבל איך אפשר ללמד בלי ללמוד? תלמד. אני לא אומר את זה קיצונית. כמעט כאילו איך אפשר ללבוש ציצית בלי להכין אותה, אז תכין. אני לא אומר עד כדי כך. אני לא אומר שזה רק הכשרת המצווה. אבל מי שלומד שלא על מנת ללמד, הדברים הכי חמורים כתובים עליו. רב לזר בן, מה זה? נכון. ודאי. אין לכן עמי. לא סותר. לא, 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 לא. כי הלומד על מנת ללמד עוד לא מראה שהוא רוצה לעשות ולקיים את זה ולהעביר את זה גם כמציאות שבאה לחיים עצמם. הוא רק ללמד. אז היא אקדמיה יפה. רב לזר בן ערך לא זו הייתה הבעיה שלו. הוא דיבר על לפני מי אתה עמל ועל מה אתה לומד. הוא דיבר על תורה ועל עבודה. הוא דיבר על הכל. ראינו את זה. אבל הוא ראה את האדם כיצור בפני עצמו. ואז ביציאה לדיום סית, היין והמרחץ יכול לקחת אותך למקומות אחרים. הכוח של החבר טוב, של השכן טוב, של העין טובה, של היכולת לראות בכל אחד אחר נולד, כמו שדיברנו על רבי שמעון בן נתנאל. הכוח הזה הוא הכוח שישמר את הערך הזה של, 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 של כל עניין תלמוד תורה, שהוא כל כך נתפס בעולם כמדעי, כאקדמאי, כל עולמו הוא מציאות ששייכת לחברה. ראיתם פעם דבר כזה בעולם? ראיתם מציאות שבה, באמת, אני חושב שזה המאפיין הגדול ביותר מבחינה חברתית של עם ישראל. המאפיין הכי גדול. אין עם שאין בו קבוצה, איזו אליטה לומדת. כל חברה. מה זו מצווה תלמוד תורה? שאין יהודי שלא שייך לתלמוד תורה. כל איש מישראל, כך מגדיר ההתחלה של הרמב״ם והשולחן ערוך, את הלכות תלמוד תורה, כל איש מישראל, בין עני, בין עשיר, בין זקן, בין ילד, העוצמה של תלמוד תורה היא לפגוש ילדים בני שלוש, לומדים את החומר, מה שנקרא, של הסבא שלהם בין ה-90. והם כולם ביחד. ואם יש דבר שמבטיח התמודדות מול דיומסית, הוא לא התשובות המבריקות שלך לאפיקורסים, אלא הוא הקהילה הלומדת שנוצרה. רב לזר בן ערך הוא זה שנתן את כל התשובות לאפיקורסים בעולם, והיה שקוד ללמוד תורה, והתמוטט מול היין והמרחץ. עד שאמרה לו אשתו, מי בא אל מי? וכשהיא אומרת לו, על החמת והאכברים, רק תקשיבו לזה, זה פלא פלאות. היא אפילו לא שמה לב. היא הפכה אותו ממעיין לחמת. אתה הרי החמת. זו כללה. זו לא ברכה. זה טוב לקדנציה הקרובה, זה טוב לבחירות, לשעה הקרובה. זו כללה, זו כללת העולם. תן לעכברים להגיע. והאובדן הזה של התורה כחברה, הוא המבחן של בית המדרש של יבנה. הסיום של פרק ב' הוא רבי טרפון, ניכנס מיד. רק... סליחה. זה חייב להיות שאיכשהו זה קרה, כי זה קורה עם אותו. וצריך לנתח למה זה קורה עם אותו. אבל ברור, זה קורה עם אותו. עם אותו שרבי יוחנן בן זכאי, הוא עוזב את בית המדרש, הולך, ברור, הולך לדיומסית, הוא היה הנקודה המחברת, וכאן הנקודה הגדולה. הוא היה הנקודה המחברת, כי זה היה התמודדות. הנקודה המחברת בתורה היא החברותא שלך. הנקודה המחברת היא הבעל בית בקהילה. הנקודה המחברת בתורה היא בכלל לא העוצמה המדעית שלה. הנקודה המחברת בתורה היא החיות. והחיות הזה זה שכל יהודי קשור לתורה. אמרתי לכם פעם, האדמור הזקן אומר, הגיעו למעמד הר סיני. נמצאים במעמד הר סיני, אנחנו צריכים להבין את זה, זה לא סתם רעיונות יפים על חברה. זה מה שעושה את התורה תורת חיים. זה מה שעושה את התורה תורת חיים, אחרת לא מבינים את זה. האדמור הזקן שואל, מגיעים למעמד הר סיני. אז במעמד הר סיני רואים קולות, לפידים, ברקים, קול שופר. זוכרים פעם הזכרנו את דבריו. שואל האדמור הזקן, כזאת, תסלחו לי על הביטוי, הפקה. כדי להגיד מה? לא תרצח. זה ידענו. לא תרצח שבכיתה א' כבר למדנו. תרצה כזה קולות ולפידים, תן איזה מאמר טוב בזוהר. משהו ככה למטיבי לכת בלבד. אומר האדמור הזקן, אתם יודעים מה זה מעמד הר סיני? במעמד הר סיני עמדו כל היהודים. עמד שם אהרון הכהן, משפחה טובה. ועמד לידו יהודי קרימינל, זה הקרימינל, כששמע לא תרצח, אמר, מה? זה הפרנסה שלי. ואתם יודעים מה היה החידוש במעמד הר סיני? שהתורה הזאת שייכת לשניהם אותו דבר. ושלאהרון הכהן אין תורה בלי היהודי שעמד לידו. אז מה חידוש יותר גדול? מאמר של הזוהר? או מעמד הר סיני, שאין יהודי, גם זה ששמע שלא תרצח, שמע אותו ואמר פסי חידוש. זה מעמד הר סיני. ובמעמד הר סיני כתוב, היום הזה. אתם יודעים למה? כי בכל יום יהיו בעיניך כחדשים, כמו החודש הזה. היכולת שזה יתחדש כל הזמן היא לא מפני שיש לך הברקה גאונית שאין לה אח ורע, מעיין המתגבר. היכולת להתחדש היא מפני שיש לך חבר בשטיבל שאתה מדבר איתו בלימוד, שאתם לומדים יחד סיפור בתורה. זה... נמשיך מזה למשניות הבאות, כן, אבל ממש בקצרה, כי אני רוצה להתקדם. פלא פלאות. פלא פלאות. ואז זהו, מבקש את נפשו למות. הוא לא יכול לחיות, כי אין לו עם מי... פלא פלאות, נפלא, וזו העוצמה של חוני, וכל ישראל, ורק הוא יכול, וגוזרני עליך נידוי מלא חוני אתה, ורק אתה יכול להוריד גשמים בעולם, וחוני, אבל הוא לא יכול אם אין לו את ה... זה דבר פלאי, דבר פלאי. והיסוד הזה של החברות כתורה, הוא בעצם החידוש הסופי של יבנה, כלומר, ממה שקורה לרב לזר בן ערך, שלא מובא במשנה, אמרנו הרבה פעמים שה... הציור במשנה הוא מה שלא מובא, וזה מובא אחרי זה בפרק ד' בשם אחר, שם ספרותי, בשם רבי נהוראי. ובאים חז"ל ואומרים, זה לא רבי נהוראי. רבי נהוראי שאומר, ויגולל למקום תורה, ואל תאמר שהיא תבוא אחריך, שחבריך יקיימוה בידיך, ואל בינתך אל תישען. לא רבי נהוראי שמו, אלא רב לזר בן ערך שמו. ולמה נקרא שמו רבי נהוראי? זה חתימה של דברי רבי יוחנן בן זכאי, שמתחיל בי אם למד את התורה הרבה, שמתחיל בקיבל מהילל ומשמי, ומזה לשתי המשניות החותמות, שהן שתיהן משנה אחת שמחולקת לשתי משניות. משנה אחת שהיא שתי משניות, כי כל אחת אומרת את הצד ההפוך, אבל רק משני הצדדים ביחד נוצרת כאן תפיסה שלמה. אנחנו נצטרך לדון ביחד למה זה מובא פה בסוף פרק ב'. לכאורה, אנחנו כבר בסדרה של הרבה משניות ממשנה ח' של רבי יוחנן בן זכאי, מה זה נכנס אליה? אז רק במילה אחת, רבי טרפון, גם הוא תלמיד של רבי יוחנן בן זכאי. הוא לא מראשוני תלמידיו בגילאים גם. הוא דור שני שלישי לתנאים. הוא פוגש את רבי עקיבא, והוא בעצם רבו, אבל גם חברו. ורבי עקיבא זה הדור של התלמידים פה. רבי אליעזר ורבי יהושע הם רבותיו של רבי עקיבא. כך שרבי טרפון עוד רואה את רבן יוחנן בן זכאי, הוא זקן מרבי עקיבא, וודאי שהוא מתלמידיו ולכן הוא מופיע פה אחרי, אבל לא זו הסיבה שמביאה אותו הנה. כי היו תלמידים מבוגרים יותר. הוא לא מהחמישה הזקנים של תלמידיו של רבן יוחנן בן זכאי. צריך לנתח מה עושה פה רבי טרפון דווקא על פי התוכן. אגב, נכון שכילדים תמיד השם הזה היה מוזר? נכון? עברנו על זה קדימה, אבל רבי טרפון זה לא שם ידידותי. נכון? זה ככה, רבי טרפון. זה לא שם ידידותי. לא, לכם זה לא היה, רק אצלי, כלומר, לא מציירים תמיד את התנאים? נכון? ירמיהו, יש לו זקן לבן גדול, נכון? לכל אליהו, נכון? שמיים. שמיים יש לו זקן כזה, נכון? והילל, נחמה, נכון? רח כזה, נכון? מזה צריך להשתחרר לאט לאט, כשנגדל. זה ייקח זמן, כשתגדל ילד. צריך זמן. רבי טרפון אומר, צריך לחשוב על השם הזה. זה אגב לכאורה שם לועזי. לכאורה שם לועזי. אבל ננתח אותו, עוד שנייה נגיע, אנחנו מנסים לא לוותר על חלקים פה. אבל מה הוא אומר? היום קצר, איך כתוב אצלכם? קצר או קצר?
קצר.
קצר. כנראה זו הגרסה. היום קצר. הולך ומתקצר. היום קצר. אם היום זה החיים, אז היום קצר. היום קצר. היום כל הזמן קצר. המלאכה מרובה. והפועלים הצעילים. והשכר הרבה. ובעל הבית דוחק. הוא היה אומר, לא עליך המלאכה לגמור. המלאכה הזו שדיברנו עליה מקודם, המלאכה מרובה. לא עליך המלאכה לגמור, ולא אתה בן חורין להיבטל ממנה. אם למדת התורה הרבה, נותנין לך שכר הרבה, ונאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך. ודע, שמתן שכרן של צדיקים, לעתיד לבוא. אמרתי לכם פעם שהמהר"ל מפראג קובע קביעה מרתקת. במסכת אבות ישנם חמישה פרקים. נזכור, לא להתבלבל, למרות שאצלנו בחוברת יש שישה פרקים, ובצדק, הפרק השישי הוא ברייתות שהתווספו למסכת. הן התווספו כדי שבימים שבין פסח לעצרת, אותם יקראו בשבת השישית לקראת חג השבועות. המהר"ל רואה בחמשת פרקי מסכת אבות חמישה חומשי תורה. את מסכת אבות שכוח. את מסכת אבות רואה המהר"ל כתורה שבכתב של התורה שבעל פה. האבות. פרק א', הזכרנו יותר מפעם, הוא ספר בראשית. אתם יודעים מה היה בספר בראשית? הבראשית. התולדות. אלה תולדות. משה קיבל תורה מסיני. היסודות. למה בכלל העולם נברא? מה היה משנה ב' בפרק א', על שלושה דברים העולם עומד. אחרי זה ראינו איך בעצם כל התנאים בעצם מתמודדים עם המשנה הזאת. עד שמגיעים להילל ושמי, וכל הפרק כולו הוא השושלת, ההשתלשלות. ממשה עד רבן גמליאל בנו של רבי יהודה הנשיא. השתלשלות. פרק ב' לפי זה הוא ספר שמות. ספר שמות נקרא בכל המקומות ספר הגלות והגאולה, ובצדק. אני הייתי קורא לו ספר העבודה. אתם יודעים למה? אמרתי לכם פעם שיש משפטים שהמצאנו. משפטים יפים שהפכו להיות אחרי זה למחאות חברתיות, בלי שאני אגיד שום דבר שלא יאשימו אותי. והם נהיים שלגר. משפטים מצוינים, אחרי זה גם אפשר לעשות מהם צמתים. עושים מהם הון אדיר. למשל, שמעתם פעם על צומת בילו? בית יעקב, לכו ונלכה. דרך אגב, לאן? מה משנה, תלוי אם באת מדרום צפונה או מצפון דרום, יאללה, לכו ונלכה. באור השם, אבל זה כבר לא חשוב, זה בטקסט. זה לא משמעותי לעניין. בית יעקב, לכו ונלכה, זה חזק מאוד. יש עוד שלגר חברתי אדיר, שלח את עמי. אני גדלתי עליו. לאן? בשביל מה? אין שלח את עמי בתורה, המצאה. כל פעם שיש שלח את עמי כתוב ויעבדוני. אתם יודעים מה זה ספר שמות? זה ויכוח. אצל מי עובדים? זה ספר שמות. ספר שמות זה מי הבוס? אתם יודעים מה כתוב בספר שמות? בספר שמות כתוב כך, תשמעו טוב, שאם הקודש ברוך הוא לא הבוס, פרעו הוא הבוס. אין וקום. יש לפעמים רגעים שנדמה לך שאתה באמצע. אלה הרגעים שפרעו צומח. אתה רק לא מודע. זו הגלות המתוקה. כל הדיון הוא אצל מי עובדים. זה החירות של ספר שמות. זה ספר העבודה. לכן החצי האחרון שלו זה איך בונים משכן, ואיך מכינים את כל מקומות העבודה, איך בונים מזבח, ואיך נכנס משה למשכן. ועבודה זה ברצינות, עבודה זה לא בצחוק. קרסים, קרשים, ווים, עמודים, אדנים. כמה פרשות? 5 פרשות? עבודה זה ברצינות. רבותה. כי אם אתה לא עובד אצל הקודש ברוך הוא, אתה עובד אצל פרעה. תפנים. זה כל ספר שמות. הכל. איך מתחילה פרשת משפטים? בעבד עברי. שלרגע מסוים אומר, אבל אני אוהב את אדוני יותר מאת החירות. אוי ואי. אתם יודעים במה עוסק פרק ב' של מסכת אבות? עבודה. רבי אומר, איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם. 5 תלמידים היו לו לרבן יוחנן בן זכאי, אמר להם צאו וראו איזוהי דרך טובה שידבק בה האדם. סיימו אמר להם שקוייך, אבל זה לא מספיק, ואיזוהי דרך רע שירחק ממנה האדם. היו יכולים להגיד לו רבי כנל. לא, 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 לא. אני רוצה לדעת מה הקודש ברוך הוא ומה פרעו. כל הפרק עוסק בעבודה. יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ שהגיעת שניהם משכחת אבון, וכל תורה שאין עם המלאכה סופה בתהילה וגוררת אבון. זהו, עברנו על כל הפרק עכשיו. כי רבן יוחנן בן זכאי זה המשניות האלה, רבי בהתחלה ורבן גמליאל בנו של רבי יהודה הנשיא. זהו. הלל, הרבה של רבן יוחנן בן זכאי, עכשיו תראו איזה מדהים. הרי מה הסיום? רבן יוחנן בן זכאי בא לדבר איזו עבודת השם אדם צריך, ולמה הוא בא שם הכל בסוף? כי הוא בא להגיד, העבודה היא לא עבודה אישית, היא עבודה שלך כאדם בתוך העולם החברתי, במציאות. אפשר לעבוד את השם במציאות, אפשר להיות רוחני במציאות, לא צריך לברוח לאיזה הר בהימלאיה כדי לעבוד את השם. פרעה אמר, אני מבין את הצורך שלכם בעבודה, אני מבין, הפסיכולוגים הסבירו לי, לכו נא גברים ותעשו ותחזרו. אז הסברנו לו, תשכח, צריך לרקוד, צריך ילדים, צריך אוכל. אנשים מתבלבלים, אני חוזר על זה, זה כל כך חשוב. אני אומר לכם שאם היום היה חוזרים ללמוד את ספר שמות, היו מקימים ועדת חקירה ומזמינים את משה רבינו. עכשיו, דחוף. לפני מכת החושך. קורא פרעה למשה ואומר לו, אדוני, זהו. לכו. די, גמרנו, שוכנעתי. רק דבר אחד תשאירו פה. את הצון ואת הבקר. די, הסברת לי שאתם צריכים לרקוד, הגברים, הנשים, עטף, הסברת, התחלתם לשיר לי, הגברים, הבנתי גם, לך, קחו את כולם. תשאירו את הצון והבקר. עכשיו אני שואל אתכם. על צון ובקר צריך לעכב עם שלם? זה לא סיבה למחאה? הקיצור זה בכלל לא יציאת מצרים של כסף כל העסק. זה הדתיים, רק לא גילו לנו. דברו דוגרינו. ומשה רבינו, איזה? לא תישאר פרסה! אה, מה זה הפגנה? אתה רוצה הפיכה, אבל אתה רוצה להפיל אותו משהו. אתה מבנתי. רבי סי צריך ללמוד את זה. פרעה אומר למשה רבינו, אדוני, אם פרסה אחת נשארת בעולם, כפופה לפרעה, אין לעולם חופש. סוס לא ישועבד אצלך. אנחנו אחראים על החירות של העולם. כל העולם, כל היקום, הדומם שלי, חייב בשבת. למען ינוח עבדך ועמתך, שורך וחמורך, בהמתך כמוך. זה ספר שמות. פרק ב' של מסכת אבות, זה איך נהיים עובד השם. עכשיו אתם מבינים מה המשניות שחותמות את ספר שמות של מסכת אבות? רבי טרפון אומר, רבותה, היום קצר והמלאכה מרובה, והפועלים הצילים ובעל הבית דוחק, והשכר הרבה. מחאה חברתית. והעבודה היא חיינו. אבל איך הופכים אדם להכי נורמלי בתוך מציאות של עבודה בלתי סופית? לא עליך המלאכה לגמור, ולא אתה בן חורין להיבטל ממנה. אני רוצה להיות בטוח שאתה זוכר אצל מי אתה עובד ומי המעביד. ונאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך. איי, אבל אני מסתכל בעולם הזה, רבי טרפון, ולא תמיד רואה את שכר פעולתי. ודע שמתן שכרן של צדיקים לעתיד לבוא. רבי טרפון מסכם את הכל. הוא התלמיד של רבן יוחנן בן זכאי. מהצעירים. צריך להבין לעומק מה הולך פה. רבי טרפון אומר, היום קצר. או נכון יותר, היום קצר. והמלאכה מרובה. לכאורה, יש כאן כמה קושיות. מה פירוש היום קצר והמלאכה מרובה? אם הוא בא להגיד, תזכרו את העיקרון שלנו, משנה במסכת אבות, לא בא להגיד הלכה בשולחן ערוך, אלא כל משנה במסכת אבות, נו מה הקוד? מילי דחסידותה. לכאורה זה דבר פשוט. גם מדובר פה על פועלים שהם אצלים. נכון? אז זה דווקא טוב, סוף סוף משנה מדברת עליי. כל הזמן תמיד דיברו ככה למעלה, עכשיו הם התחילו להבין מי פה הקליינטים. היום קצר, המלאכה מרובה, הפועלים אצלים, אתם רואים? אז מה פה המילי לחסידותה? חוץ מזה, מה זה בעל הבית דוחק? אני צריך להבין את זה. מה, מענה אותנו, תשפיקו! אתם לא רואים בבעל הבית דוחק את שרי פרעו עם המגלבים? בלהבדיל, זה לעומת זה? אתם לא שומעים בבעל הבית דוחק תכבד העבודה? הרי מה אומר פרעו למשה ואהרון? אנשים לא שמים לב, אבל זה כל הספר. למה משה ואהרון תפריעו את העם עם מעשיו? העבודה מחיה. העבודה משחררת. כך היה כתוב אצל פרעו, על השאר. ארבע התמחת פריי. כמו שם במחנה, למעלה. כך היה כתוב אצלו. היי, אתה לא נותן לנו? אתם מפריעים לעבוד? בבקשה, תכבד העבודה על אנשים. תבן לא ניתן לעבדיך. עכשיו תגידו לי, בזה לעומת זה, זה לא מה שקורה בעבודת השם? אנחנו לא יודעים מה ההבדל בין דבר שאתה מקבל במתנה לדבר שאתה מקבל בעבודה? אנחנו לא יודעים מה זה עבודה שבאמת באמת מגיעים אליה. אין אדם מגיע לתורה אלא על ידי פת במלח תאכל ומים במסורה תשתה ועל הארץ תישן וחיי צער תחיה ובתורה תעמל. זה דבר נפלא. ראיתי באחד, הזכרנו את זה, באחד מה... אתם יודעים שבחבד יש, רבי כתב כשהוא בצעירותו, את היום-יום. וכל יום יש, מופיע בסידורים, מופיע בחוברות, היום-יום. אז באחד מהיום-יום האחרונים, מופיע שם דבר נפלא. שאדם בא לבקש ברכה והצלחה מהרבי בעבודת השם, ושהרבי יעזור, שיצליח. זה בחינת אל ישעו בדברי הבל. כתוב שם. כמו אצל פרעו. ומהי הברכה באמת? שהרי בעונה לו, תכבד העבודה על האנשים. לך לעבוד! תוציא את הדברים מהעומק הכי גדול שלהם. אמרנו פעם, שלא אומרים, היום ראש חודש היה, שבנכון בעלל זה לא ענה שמצליח ענה. אלא אנה השם? הצליחנה. אתה יודע מה אתה יודע בין הצליחה להצליחה? הצליחה זה make me celeb. תעשה אותי מצליחן. הצליחה? תן לי לצלוח. יש מים. יש מבול. יש ים. תן לי. ראיתם אישה שמוכנה לוותר על ציר אחד? זה איסורים נוראים. על ציר אחד, אם הוא יעשה עוד פרט אחד נכון בנשימה של התינוק הזה? קשה, נכון? קשה, אז בואו נדלג. מחודש שישי נקפוץ לשמיני. נדלג. הריאות אחר כך. תכבד העבודה. בעל הבית דוחק. אז מה החידוש? כולנו יודעים שהיום קצר והמלאכה מרובה. כאילו, השאלה שלי היא בעצם משני הצדדים. מצד אחד, מה החידוש? מצד שני, מה בעל הבית דוחק? מה, הוא מן הסתם נותן לנו? ואם הקודש ברוך הוא נתן לי לעשות פעולה, סימן שהוא נתן לי גם כוח לעשות אותה. אז מה פירוש היום קצר והמלאכה מרובה? הרי הוא נתן לי את זה על פי היום. אין הקדוש ברוך הוא בא בתרוניה עם בריאותיו. יש המון מדרשים שכולם בעצם מתארים את אותה נקודה. הקדוש ברוך הוא מבקש ממני משהו שאני יכול, הוא לא מבקש משהו שאני לא יכול. הרבי מלובביץ' בשיחותיו אומר כאן דבר עצום. אתם יודעים, יש ביטוי ידוע בחז"ל על הפסוק בסוף הנבואה, סוף ספר מלאכי, כתוב, ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע, בין עובד אלוקים לאשר לא עבדו. בין עובד אלוקים לאשר לא עבדו. שואלים חז"ל, מה זה הכפילות הזאת? צדיק זה מקביל לעובד אלוקים, נכון? ורשע זה לאשר לא עבדו. שמה זה? מוחזל, לא, לא. צדיק ורשע זה דבר ראשון. ועכשיו יש עוד דבר. בין עובד אלוקים לאשר לא עבדו. מה? עובד אלוקים זה השונה פרקו 100 פעמים. סליחה. עובד אלוקים זה השונה פרקו 100 פעמים ואחת. ואשר לא עבדו זה השונה פרקו 100 פעמים. לי אין בעיה להתמודד עם זה, כי אני לא קשור, לא, אני לא קשור לא לזה, לא לזה, אז יכול, יכול לדבר על זה אובייקטיבית. עובד אלוקים זה 100 פעמים ואחת, ואשר לא עבדו זה 100 פעמים. אתה אני מסביר את אחד מהיסודות הגדולים של החיים. הוא אומר, שימו לב אגב, שעובד אלוקים זה בלשון הווה. ואשר לא עבדו זה בלשון עבר, ולא ואשר לא עובדו. השונה פרקו 100 פעמים, הוא אדם מדהים. הוא אדם מדהים. הוא הכניס את עצמו למסגרת, לרגילות, הוא לוחץ על הכפתור, ואתה לא תזיז אותו. הוא מגיע לתפילה, והוא לומד את הזמן שלו, והכל מתקתק, וההרגל לאט לאט הופך את הכל למובן מאליו, והוא לאט לאט עושה דברים עצומים, אבל מכונה כזאת. הוא עבד פעם. הוא לא עובד. הוא כבר קצת עבד של הרוחניות הזאת. עובד אלוקים זה זה שכל פעם לא נותן ליומו להיות עליו הרגל. בדיוק. רואה נולד. הוא חייב לעבור את ההרגל. הוא לא נותן להרגל להוביל אותו. הוא לא מאפשר להרגל להסיט אותו. זה ששונה פרקו 100 פעמים ואחת, הוא 100%, הוא 10 בתעודה. הוא 100%, אין שום בעיה. שאלתי איך פרקי אבות זה מילי דחסידותה, עכשיו אנחנו מדברים על 100 פעמים ואחת. הקודש ברוך הוא נותן לך את הכוח 100 פעמים, אבל 100 פעמים ואחת, ודאי שהקודש ברוך הוא נותן, אבל זה העבודה שלך. אדם יכול להגיע לנקודה מסוימת ולהירגע בה. בחסידות יש מושג מאוד עמוק. לצאת ממצרים הרוחנית פירושו שאני יכול להגיע למצב שבו הגעתי לנקודה רוחנית ואני מתבסס בה, ועכשיו היא הופכת להיות המצרים שלי. לצאת ממצרים הרוחני פירושו שכל אור אדיר שהגעתי אליו הוא בעצם כלי כדי להגיע לאור נוסף. והאור הזה, מחר יהיה כלי לאור הזה. מעיין המתגבר. עכשיו, זה יכול להכניס למתח אם אתה שוכח שאתה ירח. לכן יגיד רבי טרפון, לא עליך המלאכה לגמור. בין השבטים, יש שבטים שמשולים לחיות. גור אריה יהודה, נפתלי איילה. נו, את מי מזכיר רבי טרפון? בנימין, מה? זאב יטרף. בבוקר יאכל עד ולערב יחלק שלל. מסביר רשי, בנימין זאב יטרף כמו על המזבח, שכל הזמן, כל הזמן, כל הזמן הוא עושה פעילות מתמשכת של אכילת הקורבנות. רבי טרפון אומר, הגמרא מספרת מה היה כיבוד אם של רבי טרפון. הגמרא מספרת שכיבוד אם של רבי טרפון היה שרבי טרפון באופן קבוע, כשלאמו היה קשה לעלות למיטה, אז הוא היה קבוע השרפרף שלה. ופעם אמו יצאה לרשות הרבים, והסנדל שלה נקרא, אי אפשר להרים אותו, כי זה ברשות הרבים. אז רבי טרפון שם את ידיו מתחת לרגליה עד שהיא הגיעה לביתה. והלך כך. והוא חולה בשלב מסוים. ואמו אומרת לחבריו, בקשו עליו רחמים, שמכבד אם יותר מדי. רבי טרפון הוא תלמיד של רבן יוחנן בן זכאי. אתם זוכרים שרבן יוחנן בן זכאי קיבל מהילל? ומשמי? רבי טרפון מסופר במשנה, משנה מפורסמת במסכת ברכות, משנה שאומרת שמה שכתוב ובלכתך בדרך, ובשוכבך, ובקומך, אין פירושו, כך מסבירים בית הילל, אין פירושו שתשכב ותקרא קריאת שמע, שתעמוד ותקרא קריאת שמע, אלא בשעה ששוכבים. כלומר, תתפלל ערבית, ואתה יכול לקרוא קריאת שמע בישיבה, בעמידה. אז מה זה בשוכבך? בשעה שבני אדם הולכים לשכב בערב. ומה זה בקומך? בשעה שבני אדם עומדים. יפה. אבל בית שמאי הסבירו, לא. בשוכבך זה מה? לשכב. ספר את המשנה, אמר רבי טרפון, פעם אחת הייתי מהלך בדרך, וסיכנתי בעצמי לקרות כדברי בית שמאי. רבי טרפון, זה אבי טרף. אמרו לו, זוכרים? כדאי היית לחוב בעצמך שעברת על דברי בית הלל. כדאי היית לחוב בעצמך, אין פירושו חבל, היית צריך. כדאי היית לחוב בעצמך, פירושו בעברית של היום, אם היה קורה לך משהו, אין ביטוח. אין ביטוח, אין צד שלישי על זה. מה אתה עושה? סוכם כבית הלל. אתם יודעים מה התיאור? רבי טרפון לא יכול לעצור. הוא לא יכול לעצור. בקשו עליו רחמים שמכבד אם יותר מדי. פעם היה רעב, הוא היה כהן רבי טרפון. אומרת הגמרא, ואנשים לא היה להם מה לאכול. תשמעו, אל תיבעלו. אז הוא נשא 150 נשים, פיקטיבית, כדי שהן תהיינה כהנות, ואז הן תוכלנה לאכול תרומה, ואז הוא יוכל לתת להם ממה שיש לו. כי הוא רבי טרפון. רבי כותב באיזשהו מקום שרבי טרפון זה שם בלעז. כי רבי טרפון זה איך הופכים את כל הלעז לקדושה. היום קצר. היום הולך וקצר. שוב יום אחד לפני מיטתך. אתם יודעים מה פירוש היום קצר? מישהו יכול להגיד, אם הוא קורא רק את משנה הראשונה, הוא יכול להיכנס לאיזה מין מתח, רבי טרפון. הוא יכול להיכנס למתח נוראי. המשנה הראשונה הולכת יחד עם המשנה השנייה. מה פירוש היום קצר? עוד שעה. 50 דקות. 40 דקות. סטופר, אתם מכירים? עוד 40 דקות. אז אולי אין זמן עכשיו להיות בלחץ משטויות, בוא נעסוק במה שצריך. עוד 40 דקות שקיעה, קדימה. תעשה את מה שבאמת כדאי. איך אמרנו פעם? שוב יום אחד לפני מיטתך. שואלים חזל וכי יודע האדם מתי ימות? אז שוב יום אחד לפני מיטתך. אמרנו פעם, זה יכול נורא להלחיץ. אבל זה יכול בדיוק הפוך. זה כמו האדם שיודע שיש לו 60 דקות. הוא בן 120. והוא שמח וסבא ימים. ואומר לו הרופא, יקירי 60 דקות אחרונות. לא כואב כלום. הכל נפלא. מה אתה רוצה ב-60 דקות האלה? מה היית רוצה? אז אמרנו פעם, מה הוא היה מבקש? לפתור את הבעיות עם הוועד בית ועם ההוא שעקף אותו משמאל? שסוף סוף יטפלו בזה שיצבן אותו עם הדוח מהוועד של השכונה עם העירייה? הוא שהיה מבקש לראות את כל הנינים של הנינים. אז למה תמיד אתה לא מבקש לראות את הנינים? כי יש לי עוד שעתיים, השעה הזאת אני אטפל באום העירייה, ובשעה הבאה אני אטפל בנינים. אז אין לך עוד שעתיים. רבי טרפון אומר, אתם מבינים איך קוראים לאדם? אין לך עוד שעתיים. רבי טרפון אומר, היום קצר. מה אמרנו? 50 דקות זה כבר 47. לא עליך המלאכה לגמור. ולא אתה בן חורין להיבטל ממנה. היינו שומעים את הקול שלו כל הזמן, זה לא יאמן בכלל. והמלאכה המרובה, מלאכה זה לא עבודה. אמרנו רבותה מקודם, בכוונה השתמשתי בביטוי. אתם יודעים מה זו מלאכה? מלאכה זו שליחות. מלאכה זה הנקבה של מלאך. המלאך זה השליח שלי, גם המלאכה זו השליחה שלי. אם אני חיית, אז אתם יודעים מה השליח שלי? החליפה הזו. אתה רוצה להכיר אותי? תסתכל על החליפה שם. שם תכיר. בעל מלאכה. המלאכה שלו זה השליח שלו. לא עליך המלאכה לגמור. אתה שליח. המלאכה מרובה. היא מרובה ממה שאתה יכול. איי, אבל אמרנו, הקדוש ברוך הוא לא נותן יותר ממה. המאה ואחד הוא תמיד מרובה. לכן זה נקרא 101 הסיירת. המאה ואחד זה מעבר, זה למעלה, זה למעלה מההרגל, זה מחוץ. זה עובד אלוקים. אתם יודעים איך קוראים לבן של בועז ורות? עובד. מזה בא משיח.
זה היום השמיני.
זה היום השמיני. הלמעלה. העובד. זאת אמת עצומה. זו בדיוק הנקודה שעליה ספר שמות בנוי. פרעה אומר, אני רוצה להבין, אתם מדברים רוחנית. אני יודע להגדיר, אתם צריכים לגמור את הפירמידה הזאת. תגמרו את הפירמידה, תקבלו מים ביור. חיים מסודרים לגמרי. סוס ורוחבו. הסברנו הרבה פעמים. סוס ורוחבו פירושו, זה ממלכת מצרים. כל אחד בממלכה הוא הסוס של זה שרוכב עליו. והרוכב הוא הסוס של זה שרוכב עליו. אתה רוצה להתקדם? כנס לפירמידה. אתה רוצה לעשות לי הפיכות? העבודה הזאת היא עבודה אחרת לגמרי. יש משל ידוע שמספרים על אותו מלך שנמצא במדבר והוא בודד לגמרי. איש חי מביא אותו, זה מובא בכמה מקומות. בודד, מצווה לעבדו, הולך תחפש מישהו שיוכל איתי. אני לא יכול לאכול לבד. תביא לי מישהו שיוכל איתי. הוא מסתובב, מוצא רועה צון. הרועה הצון הזה היה יהודי. תופס את רועה הצון, אומר לו, בוא מיד. המלך קורא לך. פחד אימים. הוא מגיע אל המלך. המלך אומר לו, יושב כבודו, אני רוצה לאכול איתך, אני רוצה לדבר איתך. איזה התרגשות. אומר לו, רועה, זה מאוד מרגש, אבל עקב התחייבויות קודמות נבצר ממני. המלך כמעט הולך להרוג אותו רק לפני שהוא שם את הגיליוטינה, הוא אומר לו, מה? הוא אומר לו, יש לי התחייבות למלך יותר גדול, והיום צום אצל היהודים. אמר לו המלך, תשמע, אתה איש נחמד. אתה קצת מבלבל במוח. מתי הייתה לך פעם אחרונה הזדמנות לאכול עם המלך? תצום, תשלים אחר. צמת כבר עד היום. זה משפט נהדר, תחשבו עליו. זה מה שנקרא אדם שחי בתוך ה... לא עבדו, בתוך 100 פעמים. תשלים אחר, זאת אומרת, תצום היום, תצום אחר. זאת הזדמנות. עונה לו הרועה, אתם יודעים מה עונה לו? עונה לו הרועה תשובה מדהימה. עונה לו הרועה, בסדר גמור. אני רק רוצה התחייבות מהמלך שאני אחיה מחר. ואז אני משלים דחר. רק אם אפשר התחייבות. אומר לו המלך, ארווח ארווה לי. הערב שלך הוא הערב שלי. מאיפה אני יודע אם תחיה מחר? זה פלא פלאות. היום קצר. אין מחר. המחר לא רלוונטי, אין. המלאכה מרובה. ולא עליך המלאכה לגמור. ולא אתה בן חורין לבטל ממנה. כל הפרק עסק באיך האדם עובד השם בשמחה בלי סוף וברצינות בלי סוף. אצל חסידים היו אומרים, מי שנכנס אב ממעטין בשמחה. מי שנכנס אב ממעטין את העצבות על ידי שמחה. איך ממעטין? את האב בשמחה. לא מדובר פה עכשיו על איך אתה... יש דרך אחת לצאת מפרעה. ויעבדוני. היום קצר והמלאכה מרובה, והוא כל הזמן הולך וקצר וכל הזמן המלאכה מתרבה. זה הפועלים הצילים, כי האדם נברא עם נפש בהמית ונפש אלוקית, העצלות היא מיסוד האפר, והפועלים הצילים זה הטבע. שאלנו אם זו משנה של חסידות, אז מה זה פועלים מצילים? לא מדובר עכשיו על לדפוק כרטיס, על השחרית, מנחה, הכל בסדר. הפועלים מצילים, אני כל ימי צריך להתמודד עם העצלות. העצלות הזאת היא חלק ממהותי, יש כוח משיכה שמושך אותי לאדמה כל הזמן. אני אדם, כי אני מלשון אדמה ומלשון אדמה. והפועלים מצילים. והשכר הרבה. אתם יודעים מה זה השכר הרבה? השכר זה לא כמה אתה מקבל בסוף החודש. כבר אמרנו כמה פעמים, השכר שאנחנו קוראים לו היום שכר, זו טעות בהגדרה. אם אני עוסק בחינוך או ברפואה או באינסטלציה או באהבה או בשנאה, אני מקבל את אותו שכר סמלי. 1,000, 2,000, 1,000,000. אני מקבל שכר סמלי, הוא לא קשור למה שאני עושה. הוא קשור לזה שאני צריך אוכל. בסדר? אתם מבינים מה אני אומר? אתם יודעים מה זה שכר מצווה? שכר מצווה, מצווה. השכר הוא לא הכימות של זה למה אתה מקבל פה. מה אתה מקבל פה? אלה תנאי החיים, אלה תנאי המחיה, אלה תנאי הדיור. השכר הולך ומתרבה על פי המצווה. המצווה היא להכניס אור אין סוף במציאות, והשכר הוא לראות איך המציאות מגלה אור אין סוף. השכר הוא לזכות ולראות את מה שפה אי אפשר לראות. יום יבוא וראו כל בשר יחדיו, כי פי השם דיבר. היום אנחנו יודעים לדבר על זה. לכן, היום לעשותם, ומחר לקבל שכרם. מה זה מחר לקבל שכרם? מה, ואז מה, ואז נשתה קפה, אבל אומרים שאז כבר לא שותים קפה. אז מה יהיה השחר? מחר זה העולם שכבר אי אפשר לעשות. אז מה אפשר? לראות אור אין סוף, ולהבין מה המשמעות של העשייה. כאן אני, שנייה. כאן אני מוגבל ביכולת, בסדר? כאן אני מוגבל ביכולת לראות את המשמעות של הפעולה. אבל היכולת לראות את משמעות הפעולה באה כאשר אני במחר. לכן אני מיד נותן. לכן המשמעות של המשפט זה המלאכה מרובה. הפועלים בהווייתם, בטבעם, בבריאתם, עצלים. והשכר הרבה. ובעל הבית אשרינו, בעל הבית דוחק. בעל הבית דוחק, לכן אתה יכול להגיע ל-101. בעל הבית דוחק, אל תעש תפילתך קבע אל התחנונים, אמר לנו רבי שמעון בן נתנאל בפרק ב'. הווי זהיר בקריאת שמע ובתפילה. מהי העבודה? דע לפני מי אתה עמל. עצרתי.
אולי לכאורה
אוקיי, זה ודאי, נכון. נכון, דיברנו על זה בהרחבה שם. לא ניכנס לזה, נכון. שם עסקנו בזה הרחבה. זה בדיוק הנקודה כאן. ואז באה המשנה החותמת, שהיא החצי של זה. הוא היה אומר, לא עליך המלאכה לגמור. יש ביטוי נפלא לרב מברטינורה, תראו, ובזה נעמוד. לא שכרך הקדוש ברוך הוא לגמור את כולה. אתה לא שכיר פה, שהקדוש ברוך הוא שכר אותך לגמור את כולה, כדי שתפסיד שכרך אם לא תגמרנה. אנטיגנוס. אז אולי אני לומד ולא נוטל שכר. לא אתה בן חורין להיבטל. עליך מוטל העול לעבוד ומתן שכרן של צדיקים? ונאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך. רבי טרפון הוא בית מדרשו של רבן יוחנן בן זכאי גם במובן הזה של הוא קיבל מהילל ומשמיים. הוא נוהג כבית הלל, כי פסקו כבית הלל. אבל הוא מחמיר על עצמו כבית שמיים, כי הוא רבי טרפון. הוא נוהג בכיבוד אם, אבל הוא מוגדר שהוא מכבד את אמו יותר מדי. הוא מחפש את המאה ואחד. ולכן רבי טרפון הוא הסיכום. אחי טרפון, על רבי טרפון חז"ל מביאים ביטויים מדהימים על ההערצה שהייתה לרבי טרפון, לדמות, לאישיות הזאת של רבי טרפון. האישיות הזאת של האדם של המאה ואחד, של השאיפה הזאת שאגב באה לידי ביטוי קודם כל בנושא של בן אדם לחברו וכבוד הבריאו. כשהוא היה יושב עם תלמידיו, הוא היה מבקש מהם אמור אתה. אמור אתה. הוא לא היה פותח אף פעם. כי גדול היה כבוד הבריות, אומרים חז"ל אצל רבי טרפון. הכיבוד אם שלו מובא כחלק מהמושג כבוד הבריות. היום קצר והמלאכה מרובה, זה הסיכום בעצם שנותן לנו, כמו שראינו בפרק א', לראות את פרק ב' כספר שמות של מסכת אבות. בפרק ג' שנתחיל בו בפעם הבאה, הוא ספר הקדושה. הוא ספר תורת כהנים. עקביה בן מהללאל אומר, הסתכל בשלושה דברים, רבי חנינא סגן הכהנים, תשמעו את הספר שם. שם נכנסים בפרק השלישי לחלק של, 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 של העוצמה הבאה של הקדושה. וזה נגיע לתורת כהנים. אז הולכים לסיים גם את פרק א' וגם את פרק ב'. בשבוע הבא, כמו שאמרנו, באמת יום שני, תשעה באב, וניפגש בעזרת השם.